שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs של חרבות ברזל. היום לפרק של יום בחיי מפונה. מתארחת כאן ליה אברמזון. היי ליה.
היי, ערב טוב.
ליה, את אשת חינוך.
נכון.
ומפונה ממטולה.
נכון.
ואשת משפחה גם.
נכון מאוד.
ילדה בת שנתיים. ובעל. אז קודם כל, כיף שאת כאן.
כיף להיות פה.
תודה שהגעת להתארח. טוב, אז נתחיל נראה לי.
קדימה.
אני אתחיל בשאלה שאיתה אני מתחילה עם כל המתארחים בפודקאסט. איפה תופס אותך בוקר השבעה באוקטובר?
בוקר השבעה באוקטובר. אז אנחנו במטולה, אני, בעלי והילדה. ערב קודם עשינו, חגגנו בארוחת ערב חגיגית אצל משפחה שהיא חברים אבל משפחה. וממש מול הגבול, במטולה, נהנים, שותים, הולכים לישון, קמים בשבת, לשבת מלאה בתוכניות, ובשבע בבוקר בעלי מהיר אותי, אומר לי, מאמי, תקשיבי, משהו קורה, לא ברור, אזעקות, לא יודע, מחבלים, אני לא ממש מבין, אבל נראה לי שכדאי שתקומי. אוקיי, מתעוררת. הכנס לחדשות כזה, מדליקה טלוויזיה, מדברים שם ממש ממש בעדינות, על אולי הרוג, אולי שלושה הרוגים, אני אומרת, טוב, החדשות לא בעניינים. מה עושים? טלגרם. נכנסת לכל הערוצים בטלגרם, ומתחילה להבין את גודל הזוועה. אני סוגרת את כל התריסים בבית, יושבת בחושך עם הילדה. כן. אנחנו ממש על הגבול, במטולה.
את כאילו מבינה כבר בבוקר, השבת השחורה שבכלל בדרום, בעזה, שאת בסכנה.
שאני בסכנה. אני מבינה הרבה לפני השביעי באוקטובר שאני בסכנה. אני והמשפחה שלי נגיע לזה.
כן.
אבל בבוקר הזה אני ממש בתחושת חרדה קיומית. אני מדליקה את הטלוויזיה, הטלפונים צמודים אלינו, הילדה והכלב צמודים אלינו, וכל החלונות סגורים. לא מדליקה אור, נועלת הכל, ומפחדת ומקשיבה. ובעצם מהרגע שפתחתי את העיניים, עד הרגע שאני עוצמת אותם, ב-11-12 בלילה, אני בהלם. אני לא מאמינה שהעיניים שלי ראו את מה שהם ראו, שהאוזניים שלי שמעו את מה שהם שמעו. אנחנו יושבים בבתים חסרי עונים, ולא מבינים מה קורה. היה פחד, היה פחד גדול. בשבת אחר צהריים, אני אומרת לבעלי, בוא נקפוץ רגע לסופר, לדייביס, וקודם כל נגיד שלום לבן אדם, כי לא ראינו היום אף אחד, ודבר שני, נתארגן קצת על מים, על עניינים, נכין את הבית. ואנחנו מגיעים לסופר במושבה, שנמצא ממש ליד פרי מטולה, זה העיכול, אחד העיכולים של מטולה. הגבול הוא, בואי נגיד, 20 מטר מהנקודה שאני עומדת בה, ואני עומדת.
מה מיוחד בעיכולים של מטולה? כאילו למה את אומרת
כל,
את זה?
כל המערכת שלנו היא על גבול לבנון. היישוב שלנו בעצם מוקף בלבנון, יש לנו כניסה ויציאה אחת, אנחנו כמו בעצם כפר מובלע בתוך לבנון, ממש, אנחנו יותר לבנון מישראל, אבל אנחנו הכי ישראל שיש, שלא יהיה ספק, ואנחנו מגיעים שם לסופר, ואני מרימה את הראש, ואני רואה בערך 40 אופנועים, ממש על הגבול, עם שניים, שלושה חבר'ה עליהם, כולם עם נשקים, נוסעים בטירוף, מרחק של מטרים, מטרים ממני. ואני מבינה שזה סופר חריג, ואני פותחת שוב את הטלגרם, ועמית סגל מעלה את אותו סרטון, שאני רואה בעיניים שלי, ואומר, כוח רדואן עוזב את הנקודה, או משהו כזה, איזשהו כוח של חיזבאללה עוזב את הנקודה, ואני מבינה שהם החליטו לא לתקוף אותנו. תודה לאל, הם לא עומדים לתקוף אותנו.
הם כאילו התכוננו לתקוף?
כן.
ואת ראית אותם נוטשים, עוזבים, נסוגים.
לפי הפרשנות, הם נסוגו. אני לא יודעת מה בפועל קרה, אבל העיניים שלי רואות 40 חמושים, נוסעים על אופנועים, על הגבול, מטרים ממני. ואני כאילו נכנס לסופר לקנות מים למלחמה. עכשיו, אני כבר יודעת שהייתה תוכנית לכבוש את מטולה ולטבוח בתושבים ובאמת לחטר אותנו, להוקיע אותנו מישראל, תוכנית של חיזבאללה ושל כוחות רדואן, הטבח שחמאס עשו בדרום, למי שלא יודע, תוכנן להיות ביישובי הגבול בצפון, משהו שהצבא ידע, שהדרג המדיני ידע וגם אנחנו במועצות ידענו את זה. אני ניהלתי את מחלקת הילדים והנוער לפני המלחמה, במטולה, וכחלק מהתפקיד שלי בחירום, הייתי בחמל. וגם שם, כמה שבועות לפני, עשינו תרגיל על נפילות וחדירת מחבלים ליישוב וכל הדברים הגרועים. והבנתי שזה עומד להגיע, וגם חזרתי עם הבשורות האלה הביתה, ושכן שלי ובעלי לא ממש קלטו אותי, ובשביעי לעשירי כולנו הבנו שזה היה אמור להיות אצלנו. לצערי האחים שלנו בדרום עברו את הטבח הנוראי הזה. כן. ואנחנו...
היה אמור להיות גם וגם.
גם וגם. כן. כן, כן, הם חיכו לפקודה. נטלי שם טוב, הכתבת היא ממטולה והבית שלה ממש על הגבול, והיא מתארת ממש את הסיטואציה שהיא רואה אותם נוטשים את העמדות, והיא מבינה שהם החליטו לא להיכנס למטולה. היא מבינה שהייתה פקודה לא להיכנס. באותה מידה יכלה להיות פקודה להיכנס. אחרי זה אנחנו ככה מתחילים לקבל הודעות מהמועצה שמבקשים מהתושבים לעזוב את היישוב. לאט לאט הם מבקשים, ביום ראשון בבוקר הם כבר מפצירים בנו לעזוב את היישוב.
זאת עוד לא פקודה אבל.
זאת עוד לא פקודה, אבל הם מפצירים בנו לעזוב את היישוב. ראש המועצה שלנו, דוד אזולאי וכל חברי כיתת הכוננות ממש מבקשים מהתושבים שיכולים לצאת. אני ובעלי קמים, שותים לאט לאט קפה, כמובן שגן לילדה לא היה. שותים קפה, רגע מבינים מה קורה, ארגנתי תיק לילדה, ואני יוצאת מהבית לשים אותו בבגז של האוטו, ואני שומעת ירי נקל. אני מסתובבת אחורה, ובסוף הרחוב שלי, אני גרה ברחוב החרמון, אם מישהו רוצה ככה לפתח גוגל מפס, זה ממש על הגבול, זה רחוב שהושחת לחלוטין, הוא חרב לחלוטין, היום הוא לא עומד, בעצם 90% או 80% מהבתים שם, הלכו או נפגעו, או הבית של האדם נפגע, אז הרסיסים פגעו בו, או. ואני מסתכלת אחורה ואני רואה ממש חיילים, חבר'ה במדים, על הגבול, ואני מבינה שיש להם ירי נקל, ואני נכנסת בצרחות הביתה, וצועקת על בעלי, עכשיו לאוטו, הם בדרך אלינו, הם נכנסים להרוג אותנו, עכשיו לאוטו, לא מעניין אותי כלום, מה שלקחנו, לקחנו, תעלה לאוטו. אנחנו עולים לאוטו וטסים ממטולה, ואני לא צריכה לנשום, אני בטוחה שהם נכנסים, ונסענו לערד, לחמותי, למשפחה של בעלי, ואנחנו שם עם גיסתי, שהיא ממזכרת בתיה והאחיינים, וכל המשפחה שם, אני חושבת משהו כמו שבועיים, בתחילת המלחמה, וככה אנחנו מתגלגלים לתוך ההבנה של מה קרה ומה היה.
וואו.
נורא.
את יודעת שקיבלתי פידבק אחד על הפודקאסט שאמרו לי, למה את כל הזמן מראיינת? כי אני שואלת את כולם איפה תפס אותך הבוקר הזה. ואמרו לי, למה את כל הזמן מראיינת? אנשים מהמרכז. אז כאילו הלכתי עכשיו לקיצון השני ולא כזה סיפור עוד לא שמעתי.
להיות תושב על הגבול אומר שעברת כמה דברים. כשאני הייתי ילדה, כשהכריזו פרש טורקי, שזה אומר חצייה של הגדר, אז גם בתור ילדה ידעתי שעכשיו מחשיכים את הבית. ואם שומעים בום, אצלנו בגליל העליון אין אזעקות. יש אזעקות, אבל לרוב הן באות אחרי הפיצוץ. אין לנו את ה-10 שניות או 15 או דקה וחצי להגיע למרחב המוגן. את שומעת בום, אין לך, אין לך, אין לך. את שומעת בום ויודעת שאת צריכה לרוץ. וגם בתור ילדה זה היה ככה, אז את ערנית באופן אינטואיטיבי.
כן.
אז אני חושב שזה היצר הישרדות והיצר להבין מה קורה, ומין הרצון לסדר את האירועים בצורה כרונולוגית, או לא יודעת, אבל כל הדברים האלה השתרשו ונוצר הרגע הזה, שאני צריכה גם להרוז את הבית, גם חייבת לדעת מה קורה, ואני לא הצלחתי לעזוב את הטלגרם. אני חושבת ששלושה שבועות, כל היום אני על הטלגרם, והכל מתנקז לשם, ואני מבינה שכדי להבין ולדעת מה קורה, אני חייבת להיות מעודכנת. כי אם יקרה משהו אצלי, כן. אני אהיה מעודכנת מפה ולא מהחדשות ולא מהזקות.
כן.
לא יהיה לי זמן, כאילו, אז אני מנסה ביצר הישרדות הזה, ובמה שלמדתי בתור ילדה על קו האימות, לתפקד. אם יש מלחמה, שיהיה מים ושימורים. אם יש פרש טורקי, נחשיך את הבית. אם עומדים לטבוח בנו, לברוח. כאילו, משהו כזה ש...
ממש כזה משימות.
משימות, משימות.
וואו.
כן.
טוב, אני חוזרת אחורה. תקשיבי, אנחנו התחלנו על 100. אני כבר, את יודעת כמה שאלות רצות לי בראש. אני חוזרת אחורה, אולי לתקופה קצת יותר יפה. תספר לי רגע על החיים במטולה לפני המלחמה.
וואו, גן עדן.
נולדת במטולה?
אני נולדתי במטולה, אני בת 30. נולדתי במטולה, אחרי הצבא טסתי, עבדתי בחול, טיילתי במזרח, עשיתי מועדפת באילת, גרתי קצת ביפו, שם הכרתי את בעלי, כשעבדתי בהילטון תל אביב, שנינו עבדנו בהילטון תל אביב, ואז, עוד לפני הניסויים, אני רוצה ללמוד, אני מחליטה לעשות תואר בחינוך, בודק קצת אפשרויות, ובאמת האופציה של תל חי עולה על הפרק, מפתיע, ובעלי אומר יאללה למטולה. אני אומרת לו, בטוח? הוא אומר לי, בטח. אז נוסעים למטולה.
מאיפה הוא במקור?
הוא במקור מערד.
אה, נכון,
כן,
אמרת קודם.
מערד, ש... אבל גם הוא היה הרבה שנים באירופה ובתל אביב. ראה עולם, ואנחנו מחליטים לעבור למטולה, מאמצים כלב, חיים שם, חיים טוטים, בעלי עובד במלונאות, אני נכנסת למרכז הקהילתי שם. באמת חיים טובים. עם הזמן, אני אומר את האמת, עם הזמן והבלגן שהיה במדינה וכל המלחמת אחים הזו שקרתה פה לפני, כבר לפני השביעי באוקטובר, אנחנו מחליטים לעשות איזה שנה, שנתיים ברייק, ורוצים לטוס לברלין. אנחנו לא מייזים לקרוא לזה רילוקיישן, אבל איפשהו ברור לנו שזה עלול להוביל לשם. אנחנו סוגרים כרטיס טיסה לתחילת נובמבר, חיסונים לכלב שלנו, כזה אופציות למסגרת לילדה, דירות והכל, ולאט לאט מתחילים להיפרד מהיישוב האהוב.
אבל במחשבה לחזור?
במחשבה לחזור, אנחנו זכינו, האמת, זכינו במכרז של בנים ממשיכים, בנות ממשיכות במקרה שלי, במכרז שנמצא ממש על הר הצפייה, ליד מצפה דדו, זה גם אזור שחוטף המון היום, לשכונה חדשה, מהממת עם 76 מגרשים, והמון המון מהחברים שלי וחבר'ה, שכבות מעליי, שכבות מתחתיי, זכו במגרש, והייתה התרגשות עצומה. כמה ימים, היינו אומרים, לדעתי, ב-14 או ב-16 לעשירי לקבל את המגרש לתכנון. אז בראש שלנו היה שנה, שנתיים בחול, נראה קצת אירופה, קצת נסתובב, נטייל, נעשה איזה ברייק כזה, עד שהמדינה שלנו תתאושש, ואז נחזור לבית שלנו, לבנות אותו, כמובן, במטולה. מתחת לחברה מאוד טובה שלי, כבר תכננו איך נעשה אומגה, אחת מהשנייה, מהמרפסת. נראה כמו באמת מציאות אחרת לגמרי, אבל החיים במטולה הם שלווים. האנשים רגועים, הזמן אין לו משמעות. את כאילו הולכת ואת מרגישה שאת בעיירת סקי כזאת. הרחוב הראשי של מטולה, שאת מסתכלת לכיוון לבנון, זאת התמונה הכי יפה שהעיניים האנושיות יכולות לראות. זה מין יישוב ותיק, כזה בין 120 ומשהו שנים, 128 ליתר דיוק, וכזה הלבנים היפות והעתיקות והמבנים העתיקים, ואת מסתכלת ללבנון והכל כל כך שלב ורגוע. יש לי תמונה של שתיים מהחברות הכי טובות שלי הולכות עם הכלב והעגלה של הילדה שלי על הגבול. אני אומרת, היום אני מרגישה חסרת אחריות שהלכתי על כביש המערכת שלי. כן. חסרת אחריות. שהסכמתי שחברה תיקח את הילדה שלי למערכת לטיול. זה מרגיש היום באמת מציאות אחרת, מציאות אחרת. היום מטולה נחרבה. אנחנו יישוב קטן, בערך 2,000 אנשים.
ספרי לי על אנשים.
איי, 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 אני... זה געגוע, געגוע לקהילה. לקהילה, לקהילה שהיא מאוחדת, לקהילה שיודעת להתלונן. אני עבדתי 6 שנים עם הילדים והנוער של מטולה. התחלתי בתור רכזת א' ו' והתקדמתי לשם, בסוף ניהלתי את המחלקה. היו איתי עוד 3 רכזות נהדרות, היינו צוות נשי. לצידי הייתה רכזת תרבות נהדרת. חיים טובים, עבדתי צמוד עם הקהילה. תקסים, חגים משותפים, אירועים לילדים כאלה, ימי כיף בפארק שלנו, פארק המעיין. חיים טובים, באמת, קהילה איכותית, אנשים כאלה חכמים, כיפיים. יש לי חברה שהיא ובעלה מייצרים בירה, אז בערב כזה את יכולה לקפוץ אליה לבירה שהם הרגע ייצרו.
וואו.
והבירה כזאת היא רגועה, וכשאת קולטת שחיזבאללה מתצפת עלינו, פתאום אני אומרת, מה, הם עקבו אחרינו כל הזמן הזה? כאילו, אשכרה ראו אותי יוצאת מהבית שלי. הם יכלו בכל רגע לטבוח בי, בכל רגע. זאת הבנה שהיא קשה, ועם זאת, האנשים שלנו שווים הכל, והיישוב הזה שווה הכל. להיות היישוב הכי צפוני במדינה, אנחנו ותיקים, ראינו לא מעט, התושבים המבוגרים שלנו ראו לא מעט, הם לא מפחדים מכלום. אני אמרתי לבעלי, יש לנו זוג שושנה וגדעון בז. מהוותיקים, ותיקים, זוג מדהים. אני אמרתי לבעלי, ביום שגדעון ושושנה אני אראה אותם במלון מפונים, אני יודע שסוף העולם הגיע. יום אחר כך הגעתי למלון מפונים שאימא שלי נמצאת בו, גדעון ושושנה יושבים שם, ותפסתי את הראש, אמרתי, גדעון, איך אתה לא יושב עם קלאץ' בכניסה לבית? אומר לי, רציתי, אבל ביקשו ממני ללכת, אמרו לי שאנחנו כבר לא ב-1920, ושהצבא יגן עליי עכשיו, אז הלכתי.
כן. באיזשהו שלב זאת גם הייתה פקודה, כאילו לא היה...
כן, כמה ימים אחרי, אם אני לא טועה ב-17 או ב-19 לעשירי, זאת כבר הייתה, מה זה פקודה? מין דרישה?
כן. נשארו עדיין אגב אנשים?
אז נשארו, ואז הייתה תקופה, נשארו בואי נגיד 20 כזה הדיווחים היו, ואז הייתה תקופה שהיו אפסים, עכשיו, הכיתת כוננות שלנו מורכבת מתושבים, כן? אז כאילו, זה לא... הם לא עזבו. כן.
אבל... המשפחות שלהם, כן.
המשפחות עזבו, כן. שכן שלנו, אשתו והילדים, היא הייתה במלון מפונים, והוא היה כמה חודשים בכיתת כוננות. אנשים שממש מבפנים עזבו הכל והתגייסו. זה היישוב שלי, זאת הקהילה שלי.
רגע, מה זה יום-יום במטולה לפני המלחמה? מה עושים?
מה עושים? קודם כל מתלוננים. מתלוננים, 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 אבל בחיבוק. על הכל, על הכל. על הכלבים המשוחררים, ועל הכביש הראשי שעובר שיפוץ, מי בעד, מי נגד, ולמה הפעילות ילדים היא בשעה 6 ולא 5.
צרות של השירים עכשיו.
צרות של השירים, ושכולנו עכשיו נזכרים בהם ומחייכים, ואז כזה, נו, אבל מה אני אעשה? אבל הפעילות ב-5, ואת כזה מתעצבנת בקטנה, ו... בסוף כל סכסוך נחתם עם חיבוק, רוב הסכסוכים לפחות, ומה שלא, אז התושבים כבר ידאגו לסולחה. את הולכת ברחוב ועוברת לך, עובר טרקטור עם תפוחים, ואת עושה סוואדי לתאילנדי ותופסת איזה תפוח. יש לנו את הפארק הסינתטי שמפוצץ בילדים כל אחר צהריים, שעכשיו כשאני חושבת על זה הוא הכי נצפה שיש מלבנון, ואיך ילדים יחזרו לשחק שם בכלל, וזה הפארק היחיד והגדול.
מה, כל הזיכרונות ילדות שלך עכשיו הפכו להיות כאלה?
כן.
של כזה, הפארק הזה צופים עליו?
זה יותר
פה
מזה.
פה יכולים לראות אותי?
זה יותר מזה, זה יותר מזה. זה כל סרטון שמשוחרר החוצה, אז את...
סרטון
את,
של חיזבאללה?
סרטון של חיזבאללה שמשוחרר החוצה, עליי זה עובד, לצערי. אני מנסה לא לתת יד לטרור, אבל זה עובד. הסרטון האחרון שהם שחררו של איזה כתבם שנוחת בבסיס, אז הוא מצולם, ואז בעצם רואים את הבית שגדלתי בו, סליחה, מצלמים את הבית שגדלתי בו, בהר הצפייה שחטף שני נונטטים ישירים, ואז הכתבם עובר מול השטח, מעל השטח שזכיתי בו, שאני אמורה לבנות שם את הבית שלי, ואז הוא ממשיך ופוגע בטנק שחונה איפה שהייתה לי זולה, עם החברים הכי טובים שלי מגיל אפס, והיינו יושבים שם עד גיל 18 כל ערב. ואת כאילו מסתכלת ואת אומרת, זה 3 נקודות ציון בחיים שלי שהן סופר משמעותיות, ובכל סרטון כזה יש אותו. הסרטון שלפני שהם שלחו חיזבאללה האלה, מצולם שם 3 נקודות שנפגעו, ב3 הנקודות את רואה את הבית הנוכחי שלי. מ3 הנקודות, 3 שכנים שלי שאין להם היום לאן לחזור. גם הבית שלי נפגע, הדירות שמעליי נפגעו, בעלת הדירה שלי... גרה בדרום, אבל היא כרגע לא מקבלת פיצויים בכלל. יש עוד עניין של שכירות דירות ודברים כאלה שהמדינה לא נותנת את הדעת עליהם. אז בעלת הדירה שלי, שהיא נשמה טובה, באמת, רותי חסון, שרק תהיה לנו בריאה, שרק כן ירבו אנשים כמוה, היא לא קיבלה מאיתנו שכר דירה מתחילת המלחמה. לאט לאט גם אנחנו כמה דיירים בבניין, במבנה, וכבר נגמרו לנו החוזים. והיא עדיין לא קיבלה שום פיצוי. יש כאלה שלא הסכימו לוותר, אז תושבים שמפונים בצו...
בפקודה.
כן, בפקודה, בעצם ממשיכים לשלם שכירות על בית שהם לא יכולים להגיע אליו.
וואו.
עזוי, עזוי, עזוי.
וואו. אמרת קודם על ברלין, אז רק לסגור את הפינה הזאת.
כן, כן.
אז לא טסתם.
לא טסנו. ביום שהכל קורה, אנחנו עוזבים, לא לוקחים את הדרכונים. ומבינים שאין מה לעשות, אין דרכונים, אז אין ברלין. ואנחנו כאילו מתבאסים, ולא באמת, ואנחנו מתחילים לחשוב ומתייעצים ומה נעשה, ואנחנו לא רגועים על זה, ולא באמת רוצים לטוס, למרות שהדירה המהממת שלנו במרכז ברלין מחכה לנו, זה היה עוד לפני כל הפרעות כאילו שקורות עכשיו באוניברסיטאות, זה היה ממש בתחילת המלחמה, ויש לנו כבר כרטיסי טיסה והכל מוכן, אבל אנחנו לא יכולים להרוס את הבית שלנו, מחכים לי עליין איזה 25 קרטונים בהום סנטר קריית שמונה, אם מישהו צריך הוא יכול לדבר איתי, אבל אנחנו לא יכולים להרוס את הבית, ולא יכולים לפרק שום דבר, ואנחנו מבינים שזה פחות הגיוני, ואז ראש המועצה עוזר לנו ומשחרר את הדרכונים מהבית ומוריד לנו אותם, והדרכונים ביד, ועדיין אנחנו לא מוכנים לטוס. ברלין לגמרי ירדה מהפרק, אנחנו לא טסים לבלות שנה שנתיים באירופה, לא שבא לי כל כך לבלות שם כרגע, כן?
כן.
ואני מציעה גם לכל שאר הישראלים בתפוצות, אתם לא צריכים לחיות בפחד, בואו אלינו, בואו לארץ, תחיו בפחד, אבל איתנו.
זה קטע, כי כאילו יכולת להיות מפונה, כאילו הייתה לך הזדמנות להתפנות למקום שכבר היה סגור לך, שהרבה יותר בצ'יל יחסית עוד היה לפני כל המאומות.
כן, ואני מוצאת עצמי, בחרתי להישאר ולמצוא, אני מוצאת את עצמי רק מחכה ליום שאני אוכל לחזור הביתה. אני ממש מתגעגעת הביתה. מה שהכי מאפיין אותנו, קוראים לנו המפונים, החבר'ה מהצפון, החבר'ה מהדרום, אבל בפועל אנחנו עקורים. עקורים לחלוטין מחיינו. לקחו אותנו בפינצטה, אמרו לנו, טק, טק, טק. ושמו אותנו במקום אחר, עם מעט מאוד ציוד. אני יצאתי מהבית עם תיק לילדה, ותיק לי ולבעלי ל4-5 ימים. כאילו, כל השאר נשאר שם. הכל נשאר בבית.
מה עושים? איך לוקחים את זה? הצלחתם כזה להגיע אחר כך לעוד ציוד?
מעולה. אז מה שקורה זה שאנחנו שבועיים בערד, ואז נוסעים שבוע לאילת, משם למלון מפונים שלנו בטבריה, שהיה מטעם המדינה, כאילו מטעם מטולה. שם אנחנו חווים תחושה נוראית של פליטות ועקירות, כאילו, שלא חווינו
בטבריה בינינו, במלון.
בטבריה במלון, ממש, היה חוויה זוועתית, זוועתית.
כי זה המון מפונים ביחד?
זה עוד היה בסדר, החברה הכי טובה שלי הייתה חדר לידי, אבל הכל היה בסדר, זה, אותנו שמו במלון לא משופץ, שתכננו להעביר אותו שיפוץ, אבל פתחו אותו בשביל מפונים, היו שם עוד המון טירונים, אז נגיד משפחה, מטירונים של הצבא, שלקחו שם חדרים, אז
היו המון טירונים של הצבא.
נכון, אז הם עשו המון המון רעש, ובאופן כללי היה כזאת חוויה מאוד מאוד קשה, אוכל לא טוב, וכזה ארוחות של סנדוויצ'ים, ופשוט החלטנו, וחדרים מאוד מאוד קטנים במרכז טבריה, לא היה לנו טיפה של שקט או של נחת, אנחנו מחליטים לעוף משם, ליחידה של חבר בכפר תבור, אנחנו מכניסים את הילדה סוף סוף, מתחילת המלחמה לא הכנסנו אותה, אחרי 4 חודשים, אנחנו מכניסים אותה למסגרת, לא 4 חודשים, 3 חודשים, מכניסים אותה שם למסגרת בכפר תבור, הצוות מקבל אותנו בצורה נהדרת, אנחנו עדיין מרגישים נטע זר שם, עוברים לדירה.
למה מרגישים נטע זר?
לא מרגישים שיש לנו ככה מקום להתחבר לקהילה, היה ככה פשוט, ראש המועצה שם היה מקסים, עודד אלפרין, הוא קיבל אותנו בידיים פתוחות, צוות המעון של הילדה היו פשוט נשמות טובות, מלאכיות.
אתם הייתם המפונים היחידים שהגיעו לשם?
היו עוד 2-3 משפחות, איתי כאילו במעון, אבל לא הרגשתי שאיזשהו חיבוק או משהו כזה, אי אפשר לצפות גם מכל אחד לחבק אותך, אבל אני רוצה להאמין שאם חס וחלילה מפונים היו מגיעים למטולה, נשות מטולה לא היו יורדות מהן. כאילו, באמת, גברי מטולה לא היו יורדים, המועצה שלנו, המתנס שלנו, אנחנו היינו מחבקים, היינו מכילים, אנחנו יודעים להיות אחים לנשק. ולא הרגשתי שאלו הרבה את השכר דירה באזורים האלה, באזורים של כפר תבור, הרבה מקומות דירות שחיפשנו להזכיר בכסף. לא רק שאלו את המחירים, גם לא הסכימו לנו להכניס איזשהו סעיף יציאה בחוזה שמאשר לנו לצאת, נגיד בחודשיים, 3 התראה מראש, כדי לחזור הביתה.
כן, כשאף אחד לא ידע כמה זמן זה יימשך.
בדיוק, ואני מסבירה להם שאני רוצה לחזור לבית שלי, ושכדאי להם שאני אחזור לבית שלי, כי אני שומרת על הגבול הלבנוני. ואם הגבול יתחיל בצומת גולני או בראש פינה, הם הבאים בתור.
כן.
אנחנו לא מדברים פה על אילת, גם אילת חוטפים, אבל אנחנו מדברים פה על כפר תבור, על האזור של צומת גולני. כאילו, זה צפון לחלוטין, אנחנו, מה? 40 דקות מהבית, 50 דקות מהבית, נסיעה.
כן.
איפה אתם? משם אנחנו מחליטים לעשות מעשה. אני בצד שאין לי מושג מאיפה נפל עליי האומץ בכלל והתעוזה, התקשרתי לחמל שלנו במטולה, ופשוט שואלת אותם את השאלה הבאה. חבר'ה, אני רוצה לעבור לבית משלי, הוא ריק, האם אני יכולה לעלות מסעית לשכונה? ואני מתכננת שהבחור מהצד השני יצחק עליי, הוא יגיד לי, את חיה בסרט, הזה, ואומר לי, טוב, בשעות הלילה. אומרת לו, וואלה? הוא אומר לי, כן, אבל פשוט רק בשעות הלילה, כבר עשו את זה כמה משפחות, אפשר לעשות את זה. אומרת, אוקיי, אתה יודע איפה אני גרה? הוא אומר לי, כן, כן, עשו את זה.
כי את גרה על
הגבול. כי אני גרה על הגבול, ומאוד מתוצפת. אומר לי, תמצאי נהג מסעית שמסכים, ויאללה, אופי על זה. אמרתי, טוב, אני אומרת לבעלי, שומע? מאשרים לנו להכניס מסעית, הוא אומר לי, אנחנו עוזבים את כפר תבור, שבוע הבא, ומוצא לנו דירה בהרצליה. אמרתי לו, מה שאתה רוצה, קח אותי למרכז, החברים שלי במרכז, רוב החבר'ה שלי מהבית התפנו לאט לאט למרכז, יש לי פה עוד חברים, יש לנו פה המון משפחה, יאללה למרכז. ובעלי מגייס עוד כמה חבר'ה שלו מהצבא, הוא יוצא סיירת צנחנים, הם כולם מסכימים להגיע, ואני...
סלופים.
אני מנהלת איזשהו חיזור גורלי, אחרי ג'ורג' הנהג, מסעית מקרמיאל, שהוא צדלניק נשמה, שמסכים עם קצת שכנוע לעלות ולפנות את הבית שלי.
וואו.
והם עולים, בעלי...
מה, כזה באישון לילה?
ממש באישון לילה, כמו גנבים נכנסים, הם לא יכולים להדליק אפילו אור בשביל להרוז את הבית, והם פשוט אורזים מה שהם יכולים, ומביאים לי את זה להרצליה. כל הציוד בלוי, הכל עם הרבה מאוד עובש.
מה, על איזה ציוד את מדברת?
הציוד של הבית, כל הספות, כל הדברים היה מאוד...
באמת?
כן,
כי... כמה זמן?
5 חודשים שהבית סגור.
וואו.
בשלב מסוים הצבא השתמש לנו גם בבית, אז הרבה מהחפצים כזה היו מבולגנים, לא יכלנו למצוא הכל. אז
ובאהבה, בעצם, את אמרת לי קודם.
באהבה, אז אנחנו היינו באיזושהי סיטואציה, הצבא צריך, אז הצבא מקבל, אבל בעצם היה הרבה נזק לציוד שלנו האישי, אם זה שבר במיקרו וזה שבר במקרר, הבית לא נשאר כמו שיצאנו ממנו.
כן, טוב, הגיוני.
הגיוני לגמרי, אחרי כן. הרבה זמן. כל הקירות עובש, וגם הוא טיל, חטף טיל, אז כזה הרבה... בלגן, והצלחנו להציל את מה שהצלחנו, אנחנו מביאים את זה להרצליה, ואנחנו כבר מתחילים את החודש השני בהרצליה, והכל עובד בינתיים, הכל עובר טוב.
טוב, כבר אנחנו נצלול לשגרה החדשה שלכם, בא לי רגע שתעשי לי סדר במיקומים.
כן.
הבית שלך, את יכולה כן. לעשות לי כזה קו אווירי, כמה מטרים או לא יודעת?
כן, הבית שלי הוא ברחוב להסביר. החרמון, הוא מקביל לרחוב הלבנון, וזה כמו... נראה ככה, זה כמו עיגול, ומסביבנו בעצם גדר המערכת, כן, גדר המערכת מתחת כזה לבית שאת ממש, את צופה לבנון, ממש, 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 הבית שלי הוא מעל פרימטולה, שזה ממש הקצה של היישוב, ואני נמצאת, הייתי אומרת, 100 מטר קו אווירי מלבנון, הבית הוא 100 מטר.
את רואה אותם גם?
אני רואה אותם. אני רואה אותם, אני רואה אותם גם לפני השביעי באוקטובר, אני רואה אותם מצלמים על הגבול, אני רואה אותם מתצפתים על הגבול, לא מעט פעמים תושבים במטולה גם התקשרו לחמל הצבאי, כדי להדכן על דברים שהם ראו, גם אני אחת מהם, דברים חריגים שאני רואה, אני...
כמו מה?
איזושהי בנייה, חפירה קבועה במקום מסוים, צילומים, חבר'ה שמסתובבים ממש עם מצלמות, על הגדר ומצלמים.
אנחנו מדברות על הרבה לפני השביעי.
הרבה לפני השביעי באוקטובר. עוד לפני השביעי באוקטובר היה משום מה שנה או שנתיים של פיצוץ מוקשים. מה זה פיצוץ מוקשים? יש כמה קילומטרים של מוקשים לאורך הגבול בצד הלבנוני, שאמורים למנוע מהם להגיע אלינו, או whatever, או מאיתנו להגיע אליהם, אם מישהו מעוניין. ובשנתיים, שנה האחרונות לפני המלחמה, לבנון והאום, יוניפיל, סוחרים איזושהי חברה חיצונית, לבנונית, והם עסוקים בלפוצץ את המוקשים האלה. אז תושבי מטולה, בשנה שלפני המלחמה, חווים בוקר, צהריים וערב, פיצוצי מוקשים מהצד הלבנוני. ואז אנחנו מקבלים הודעה באפליקציה של מטולה, תושבים יקרים, הפיצוץ נשמע, הפיצוץ הנשמע, זה פיצוץ תקין, פיצוץ מוקשים בצד הלבנוני. ואז תשאלי את עצמך, למה מפנים מוקשים מהגבול, כדי לעזור להם להיכנס? לא יודעת, אבל בפועל, הם ממש היו לקראת סיום הפרויקט שלהם, לקראת השביעי באוקטובר. תקראי לזה עוד צירוף מקרים, תקראי לזה פוקס, תקראי לזה תכנון, מה שתבחרי.
אז זאת אומרת, החשש היה עוד הרבה לפני.
החשש וה... כן, כן, הוודאות. מה זה החשש? אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, מכירים את השכנים שלנו. אמא שלי מספרת שכבר בתור ילדה בת שנתיים, כשהיו בומים בחוץ, הייתי מסתכלת עליה ואומרת לה, נסע לה עצבני.
נסע לה.
נסרה לה עצבני, כן. כאילו. זה המציאות, לתוך זה גדלנו. היו ימי קרב כשהייתי בתיכון שנאלצנו לרדת למקלטים לאיזה יום. בתור ילדה במלחמת לבנון השנייה, את כל התושבים בעצם לא פינו, את הילדים פינו. והייתה לנו חוויה סופר חיובית. היינו בווינגט ובמחנה אוהלים של גיידמק, ובאמת זאת הייתה חוויה מצוינת, וחזרנו בסוף המלחמה. ההורים שלנו נשארו, אבל הייתה שגרת מלחמה. היום אין שגרת מלחמה. היום אין תושבים ביישובים של הגליל העליון, והיום מי ששולט בעצם על הגליל העליון זה חיזבאללה, לכבודו ובעצמו. החיילים שלנו נמצאים שם, שיהיו בריאים, כצון לטבח. זה מזעזע. זה מזעזע, זה נורא נורא עצוב.
החיילים המופלאים שלנו שעושים שם באמת עבודה.
עבודה מדהימה.
וואו, עבודת קודש, ואני שמעתי מחברים שהיו, וגם בן זוגי כפרה עליו שהיה במילואים בצפון, וסיפר לי בנגיעה את מה שהוא יכל שהם מדהימים. עשו שם. באמת מדהימים. והם באמת
עושים
מקריבים
הכל.
מקריבים את החיים שלהם שם. אין, זה כאילו, הם פועלים, 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 אבל אין איזה גיבוי מערכתי לדבר הזה, והם באמת נמצאים שם, כמו שאתה אומרת, כצון הטבח, וזה...
אני יודעת שהחיילים שהיום במטולה, הם שם אך ורק כדי לשמור עליי. אך ורק כדי שאני אוכל לחזור הביתה. אין תושבים ביישובים האלה, אנחנו כבר מעל 7 חודשים מדברות פה על פינוי מאוד 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 ארוך, ואין צפי, שזה בכלל...
כן, רק מעריכים את השהייה שלכם ב...
רק מעריכים, רק מעריכים, עכשיו זה עד דצמבר, פרסמו שהמלונות שעכשיו מכילים מפונים לא יצטרכו לצאת לעוד מכרז, אם והפינוי יימשך עד סוף דצמבר. אז בעצם עד סוף דצמבר יש אישורים להיות במלונות הקיימים. עוד לא אמרו לנו בוודאות עד סוף דצמבר או עד זה או עד זה. אף אחד לא אומר לנו עד מתי, כמה עוד ואיפה אנחנו. זורקים אותנו למים ותסתדרו.
את בקשר עם האנשים משם? למרות שאתם מפוזרים כל אחד?
ממטולה?
כן.
עם החברים שלי כן. החברי ילדות שלי... חלק מהם נמצאים פה. כשאני אומרת חברי ילדות, זה אנחנו ביחד מהמעון, מהגן. זה חברות של 20-30 שנה.
כן.
אי אפשר למצוא כזאת. זה לא משהו שאת מוותרת עליו, וזה לא משהו שאפשר לוותר עליו. אז הקהילה שלי מפוזרת מאוד. בהתחלה עוד הייתי יותר בקשר גם עם מעגל רחוק יותר. היום אני יותר מצומצמת. הצוות שלי לשעבר מהמתנס, מהנוער, גם הנוער שלנו אגב מפוזר בכל מקום, אז גם איתם ככה קצת קשה לשמור על קשר, אבל מנסים. אז התשובה שלי תהיה לא בדיוק, לא בדיוק. כשאת צריכה משהו, כשאת מאוד מתגעגעת, תמיד, תמיד יש לך למי להרים טלפון, בפועל כל אחד מנהל איזושהי שגרה, את לא יכולה מהבוקר עד הערב להיות בטלפונים, זה גם מוריד, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. לדבר על הבית.
ברור, זה נורא קשה, זה מעל מציף הכל.
כן. כאילו, אני חושבת שזו חוויה שהיא יכולה להיות כוללנית גם לנו וגם לדרום.
כן.
זה אווירה של פליט. פליט, פליט, פליט לכל דבר. ללכת, לקנות לעצמך תחתונים, גרביים, כי אין לך. כאילו, ואם לא תקני לא יהיה. או בהתחלה היו שולחים לנו תרומות, ואז כזה הלובי של המלון, היה לך פה בגדים, ופה נעליים, ופה זה, ואני... זה היה גומר אותי.
מה, כאילו לבוא ולחפש כזה את ה...
כן, וכזה עטים על הדברים, כי לאנשים אין. כן, וזה לא שאין להם, יש להם, אבל בבית שלהם.
כן.
והרבה אנשים, נגיד, שחשבו לצאת מהמלונות, אמרו, אנחנו לא יכולים, וגם אנחנו, איפשהו זאת הייתה תהייה של האם לקחת דירה ריקה או לא, כי אני אומרת, אני אקנה טלוויזיה, אבל יש לי טלוויזיה בבית, וגם ככה אין לי כסף להוציא. אז מה? אז אני לא אקנה, אז אני לא אצא מהמלון. ואז את מכניסה את עצמך למין לופ כזה, שהוא מאוד מאוד קשוח.
מה האתגרים היומיומיים? הכי יומיומיים, כאילו.
יומיומיים.
אז קודם לא כל... לא רחוק כזה של
זה לא
גבוה.
רחוק. אז קודם כל יש את האתגר הנפשי. לקום בבוקר, להתארגן, לצאת ליום חדש, לחייך לאנשים בחוץ שאין להם מושג מה עובר עלייך. אנחנו מסתובבים פה ביניכם, קונים בסופר, קונים, אוכלים שם, שותים שם, אולי קופצים לים, אבל בפועל הלב שלנו שבור. שבור, זה אתגר מאוד מאוד קשה להצליח לקום בבוקר ולתפקד כאימא, כבן אדם, כחברה, כראיה, כבת, גם אימא שלי מפונה, ולעשות, וזה מאוד מאוד מאתגר. לצד זה, יש כל מיני הבטחות מהמדינה שלא קורות, כמו לדוגמה דמי אבטלה שהבטיחו לכולנו על החלטים, שמינואר לא קיבלנו, ואז בעצם הרמנו כל צעקה, גם הגעתי קצת לחדשות ולתקשורת עם זה כדי להיעזר, יומיים אחרי שיצאתי לתקשורת עם זה, ושבכל הערוצים דובר על זה, פתאום קיבלנו כסף על 3 חודשים, ופתאום עוד חודש מגיע, וזה עוד פעם לא מגיע, וכל משרד מאשים את השני, וכל אחד אומר, זה תקוע שם, וזה תקוע שם, וזה תקוע שם. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, קמים גם המון ארגונים אצלנו, כמו מצפינים, לובי 1701, שזה ארגונים מתוך האזרחים המפונים שעולים, כדי להעלות את הצרכים שלנו. בואו נקשיב לנו. בואו נקשיב להם. הם יודעים, הם מכירים את הקהילות שלהם, אני מכירה את הקהילה שלי. ויש פה איזושהי בעיה, שכאילו יש פה איזשהו ניתוק, יש פה שטח מאוד מאוד אפור, שהשרים, והם באמת עובדים. הם עובדים מאוד מאוד קשה, את יודעת, דיברתי עם אחת הבחירות במשרד האוצר, ואז היא דיברה איתי שוב, 21:30, היא עדיין הייתה בעבודה. הם לא יושבים רגל על רגל.
כן.
איך זה לא מגיע? איך זה לא עובר אליי? אם כולנו באותו צד.
מה זה הפער הזה באמצע?
כן.
בדרך.
אז אני ממש טרחתי להגיד, חבר'ה, אני פה לעזור. צריכים רשימות? צריכים עצות? צריכים רעיונות? אני פה לעזור. רוצים שאני אעשה סדר? אני אעשה סדר. אבל נראה לי שצריך יותר להשתמש באזרחים, בתושבים. יותר לעזר, לא להשתמש. לעזר. לעזר בנו. יש בינינו כאלה שמאוד רוצים לעשות, ולסייע, ולהגיע לפתרון. להגיע לפתרון.
טוב, בואי נחזור לחיים שלך עכשיו.
כן.
דיברנו קצת על האתגרים. תעשי לי רגע, לא יודעת, איזה ממש יום בחיי כזה. כאילו, גם בימים הראשונים וגם היום. התחלת לעבוד, אמרת לי קודם.
נכון. מה שקרה זה שבעצם כמה חודשים אנחנו רצים על בליינד, לא מבינים בדיוק מה קורה, איפה נגור, איפה לא נגור, מאוד מאוד מתקשים עם שגרה שמקלקלת אותנו כזה, לקום בבוקר לרק, להתחבר לחדשות, להתחבר למה שקורה בצפון, ניסינו ככה לעזור קצת עם התנדבויות, עם שינויים, עם עניינים, יש לנו חבר טוב שהוא קבעת הקהילה היהודית במינכן, קצת עזרנו פה עם תרומות ועניינים כאלה, מנסים למלא, בשלב מסוים אני מקבלת הצעה לפרויקט, כאילו להגיש מועמדות, לפרויקט שנקרא את לחנוך, מטעם מנדל, והאוניברסיטה העברית, ואני עושה הסבה להוראה, זה פרויקט בעצם שהוא אך ורק למפונים מהדרום והצפון, באמירה של להביא עוד מורים בתקופה הזאת, זה עת לחנוך, כן. כאילו. אז אנחנו מתקבצים לקבוצה של 14 חבר'ה, ואנחנו עושים 3.5 חודשים של הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית, במכון מנדל, בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית יותר נכון לומר, ובאוניברסיטה העברית, וזה בעצם מה שמשחרר אותי החוצה, מהשגרה המקלקלת ומקולקלת שהייתה לי לפני, והיום בעצם אני כן קצת בסיטואציה אחרת, כי מצאתי בית בהרצליה,
זה כבר יותר מרגיש כמו בית.
זה כבר יותר מרגיש כמו בית, בעל הדירה שלנו, נסיך רציני, אנחנו נוכל להודיע לו חודשיים לפני שאנחנו עוזבים, שוב כדי שנוכל לחזור הביתה ולהקים מחדש, כי זה האינטרס של כולנו. אז הוא הסכים, אנחנו נכנסים לדירה ריקה לחלוטין, מביאים קצת דברים ממטולה, נעזרים בחזית הבית, עוד מיזם מדהים שאזרחים הקימו, מכירה?
לא.
חזית הבית, זה הנגר ענק, עם המון 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 ריהוט איכותי.
וואו.
באזור עמק חפר, שקם מתוך פעילות של אזרחים, שעובד עד היום, שבעצם עוזר לך לראות את הבית שלך. למפונים. אז בהתחלה הם עזרו רק לתושבי הדרום, עכשיו הם גם עוזרים לתושבי הצפון שהבתים שלהם נפגעו. אז לצורך העניין הבית שלי נפגע, אז הם ככה נרתמו ועזרו לנו ונתנו לנו חיבוק ענק. זאת הייתה חוויה נהדרת, היחידה בתוך הסיפור הזה של לאבד בית.
איזו נחמה זאת, גם האנשים הטובים האלה, הלבבות האלה, בתוך האור, בתוך החושך.
יש בשפע, גם החבר'ה של עת לחנוך, זה גם מגיע מרעיון של שני עמיתים שם, אילן רופין וטלי אשר, שמקימים את עת לחנוך, ונעזרים במנדל ובאוניברסיטה העברית, וכולם נרתמים לכדי פעולה, ובאמת בזכותם יצאו 14 מורים שרוצים להיות מורים, שישתלבו בשנה הבאה.
היית רוצה להיות מורה, חשבת להיות מורה גם לפני זה?
כן, כן, אני אוהבת ילדים, אוהבת נוער, אוהבת, אני מגיעה מהתחום הבלתי פורמלי, אבל תמיד ידעתי שאני אגיע לתחום הפורמלי, זה ככה היה רק, בשבילי זה היה באמת רק לקחת.
ממש.
ממש רציתי את זה, ממש, 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 אבל היו איתי חבר'ה שמעולם לא חשבו על זה, וחבר'ה טובים ואיכותיים שמעולם לא חשבו להיות מורים, והם עומדים להשתלב במערכת החינוך, ואיזה כיף.
וואי, איזה מזל.
מזל, מזל, מזל. וזה באמת מה ששחרר אותי ממעגל האכלו לי שתו לי, ממעגל הקורבנות. התחלתי לקום ויצאתי מכפר תבור כל 3 פעמים בשבוע ב-5 בבוקר, והתחלתי לעבוד בבית ספר לחינוך מיוחד, עם אוטיסטים בכפר תבור, וזה ככה באמת שחרר אותי. כשזה נגמר, היה קצת רק, אבל מצאתי בית ספר אחר, ובעצם היום אני בסיטואציה קצת שונה, כי אני מתחילה לעבוד בראשון לתשיעי, ואסיים כמובן את שנת הלימודים כבר בהרצליה, וככה הוודאות מתחילה להיכנס לחיים. אם אני צריכה לחלק את זה, אז עד הרצליה היה אפס ודאות, מהרצליה ודאות מתחילה ככה להגיע. אני יודעת שלשנה הקרובה אני פה. הציוד שלי פה, פתאום, את יודעת, בימים הראשונים ששכבתי על הספה שלי, יש לי פרפרים בבטן. כאילו זה לראות טלוויזיה בטלוויזיה שלך שאת אוהבת. אף אחד לא עשה לך טובה והביא לך ספה, זאת הספה שלך מהבית, לא היית צריכה להוציא על זה כסף, לא היית צריכה שום דבר. דווקא חברה שלי קצת כעסה עליי, שכאילו עלינו וסיכנו את החיים שלנו כדי להביא רכוש וציוד. זה מאוד מתחלק גם בקרב המפונים, יש כאלה שעזבו ולא עלו למטולה עד היום. כי הם אומרים, רכוש לא שווה את החיים שלנו.
כן.
ויש כאלה שכמוני, שחוטאים בזה, שכמובן שרכוש לא שווה את החיים שלנו, אבל בא לי את הרכוש שלי. לא בא לי להוציא עכשיו 30 או 20 אלף שקל ולראית בית, שבא לי את הריאות שלי.
גם עזבי, עזבי את להוציא את הכסף. גם ככה את מחוץ לבית, רחוקה מהכל, הכל שונה, הכל חדש. אמרת שלפעמים הרגשת נטע זר בכלל. אז לפחות את הדברים שלך שעושים לך תנאים שלך שאת אוהבת.
ממש ככה. ממש ככה. ממש לפני המלחמה, חברה שלי קנתה לי כזאת צלסלת כתורות טובות וכאלה, וזה היה בין הדברים הראשונים שביקשתי מבעלי להביא לי.
איזה מצחיק זה, וזה כאילו הדבר הכי לא הכרחי.
או סבתא של בעלי הורישה לו מאפרות, כזה מנחושת יצוקה, שהיא עלתה ממצרים איתם, מאפרות וחבקים למפיות. והוא מוצא את עצמו, מגיע למטולה בשביל למצוא את המאפרות האלה.
וואי, איזה טירוף.
ואחת המאפרות יושבת על בדק שלנו מאחורי הבית, שזה אחד המקומות המסוכנים במטולה היום, והוא מתלבט אם לצאת להציל את המאפרה, והוא מציל אותה, והוא מתקשר אליי בשמחה, הצלתי את המאפרה. וכאילו, זה סיטואציות כאלה שאתה
אומר, הצלתי גם.
הצלתי את המאפרה, המאפרה בידינו, כאילו. ואת אומרת,
ניצחון קטן.
ואיזה שמח הוא. והנה, וזה עשה, וואלה, הוא צודק, זה הירושה שלו, מסבתא שלו, למה הוא צריך לוותר על זה? אבל אני לגמרי מבינה גם כאלה שלא יכולים לעשות את זה, ושלא מעוניינים לעשות את זה.
ברור.
כן.
כל אחד והתחושות שלו, אנחנו כבר הבנו, נראה לי, במלחמה הזאת, שכולנו מתמודדים אחרת עם כל המצב הזה. כולנו חווים את אותו סבל ומרגישים את אותן תחושות, אבל ההתמודדות של כל אחד שונה.
שונה לחלוטין.
לגמרי. מה נשאל אותך מגוד השאלות שלי עכשיו? יש לי שאלה שלא כתובה.
יופי.
מה קורה במטולה עכשיו, את יודעת? איך היא נראית?
מטולה
היא עיר רפאים, קודם כל.
מה זה עיר רפאים? מטולה הוחרבה.
רגע, את מתעדכנת במה שקורה במטולה?
כל הזמן, כל הזמן.
כל הזמן?
קודם כל ראש המועצה שלנו, שיהיה בריא, דוד אזולאי.
דוד אזולאי.
נשמה. אני היום דיברתי עם אחת התושבות ואמרתי לה, בא לי חיבוק מדוד. אני מרגישה שהוא היחיד שיכול להציל אותנו, באמת. גם לפני המלחמה היינו צוחקים על זה שאנחנו עם דוד, אז יהיה בסדר.
כן, איזה יופי, אתם ככה נוסעים אליו עיניים.
כן, לצורך העניין, היה לנו בחירות ביישוב, לא היה צורך, הוא היה המתמודד היחיד.
כן.
כן. אז הוא פעם ב3-4 ימים התקשר להדכן אותנו, בתחילת המלחמה זה היה כל יום.
דברת עליו כאילו זה דוד, כפרה עליו, אח שלי היקר.
קודם כל הוא אח יקר. דבר שני, הוא אדם מאוד מאוד מרשים, עם הרבה ניסיון חיים, וגם עבדתי איתו 6 שנים, זכיתי לעבוד איתו 6 שנים, ולמדתי המון, למדתי המון ממנו, מהתכלסיות. הוא בן אדם של תכלס. של תכלס. אין לו זמן לבלבולי מוח, ואין לו זמן לכלום. ראו לא מזמן באחת הכתבות, שראש המועצה מכין ארוחת שישי, זה בכלל לא מפתיע אותי. גם לנו, באמצע שבוע, פתאום הייתי יכולה להיכנס רגע למשרד שלו, ופתאום הוא היה מביא סלטים שהוא הכין בשישי, ורגע בואי תאכלי כפרה, בואי תאכלי, ולפני שאת בכלל מתחילה לדבר, את מוצאת עצמך יושבת מנגבת רגע מטבוחה. מדובר באדם. לפני הכל הוא בן אדם. אחלה גבר, באמת, ואפשר לסמוך עליו.
והוא אמיץ.
הוא אמיץ מאוד.
כן.
הוא אמיץ מאוד. כמובן שיש עניינים בתוך היישוב, ופוליטיקות קטנות, ודברים קטנים, אבל זה לא שווה את זה. וכשאני רואה בחדשות שמתעסקים עם זה, אני מאוד מתבאסת, כי את הפוליטיקות הקטנות שלנו תשאירו לנו, אחרי המלחמה נעשה סולחות, נעשה מה שצריך, כרגע עזבו אותנו, אבל כן, זה ראש המועצה שלי. זה ראש המועצה שלי, וזאת המנהיגות שצריכה להיות במדינת ישראל, מנהיגות של עשייה. ועל ראש המועצה אפשר להגיד דברים, אי אפשר להגיד שהוא לא אדם של עשייה ושל חזון, ואני באופן אישי סומכת עליו. סומכת עליו.
כן, זה נשמע קצת שהוא עוגן בתקופה הזאת.
הוא עוגן, הוא משתף אותנו, הוא מספר לנו מה קורה במטולה, אם נחזור לשאלה שלך.
נכון.
אז הוא מספר לנו כשבתים נפגעים, כמה בתים נפגעים. אני רואה סרטונים, הסרטונים של חיזבאללה, הסרטונים של החבר'ה מהיישוב.
קרה לך פעם שהתעדכנת מסרטון של חיזבאללה?
בטח.
אני, כן?
בטח. אנחנו, את יודעת, יש לנו תאים הורים, הבית של מי נפגע. אומרים בית בשכונת הר הצפייה נפגע. ישר אנחנו מתחילים בקבוצה של החבר'ה, של מי הבית שנפגע, של מי הבית שנפגע. ואז את יודעת, מתחיל הייפ כזה בין כל תושבי מטולה, המלונות מפונים, ואז מידע מתחיל לזלוג אלינו הילדים, ואת מגלה, הבית של מי הלך, וכואב לך הלב על כל בית.
מה את יודעת על מטולה היום? איך היא נראית? מה נשאר שם?
מה נשאר? האנשים הטובים, הלב שלנו נשאר שם. הלב של 2,000 איש נשאר שם. של החברים שלנו והמשפחות שלנו שהיו באים מבקר אותנו והיו מרגישים בחול, נשאר שם. ציוד של הרבה מאוד אנשים נשאר שם.
בתים לא.
בתים, חלק מהבתים נשארו. אחרי המלחמה לא נוכל לחזור, כי נצטרך קודם כל לעשות שיקום ליישוב. כרגע אי אפשר, את לא יכולה לנסוע ולהתנהל ביישוב. הרבה דברים נפגעו. הרבה מוסדות נפגעו, המלונות שלנו ברחוב הראשי כולם נפגעו. אין היום מלון שעומד במטולה, עיר תיירות, יישוב תיירותי. מאז ומעולם, אגב, גם לפני קום המדינה היינו יישוב תיירותי. וכל המלונות הלכו, וזה היסטורי, וזה כואב. וזה ההיסטוריה שלי, בתור ילדה שגדלה במטולה, אבל זה ההיסטוריה של מדינת ישראל. כי ללכת ברחוב הראשי של מטולה, ולקרוא את מה שכתוב ליד הבתים, ולדבר עם התושב, ולדבר איתי, המנהלת יחידת נוער שנורא נורא מבסוטית, לשעבר, שנורא מבסוטית על העבודה שלה, זה כבר לא יקרה בשנה הקרובה, כי נצטרך לשקם. אני מאמינה ומקווה שצעירים יחזרו, שהמבוגרים יחזרו, שאנשים שרוצים יבואו וישבו את הגליל העליון, זה מאוד 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 חשוב, אבל כרגע אין יישוב, היישוב בסיס צבאי שמחריבים, ככה תסתכלי על זה. ואם אני יכולה לתת ככה כדי שתבינו, מי שמקשיב לנו מה אנחנו עוברים, אז כנסו לאפליקציה של צבע אדום, ותסמנו שם, תבחרו יישוב אחד מהגליל העליון, ותסמנו שם שייתן לכם התראה, נגיד מטולה. ואז כל פעם שיהיה התראה במטולה, אתם תקבלו. ואז תראו בעצם איזה מלחמה מתנהלת, ומה תושבי מטולה עוברים, ומה כיתת הכוננות שלנו עוברת, ומה הצבא, החיילים שעומדים ברחובות ובבתים ובבסיסים, עוברים. כי מה שמתנהל בצפון זה חד משמעית מלחמה. מצד אחד. ומצד שני, אנחנו במין הגנה על החיים כזה. כאילו, זה גם לא הגנה על ציוד או על היישוב. זה הגנה על החיים של התושבים והחיילים שנשארו שם. וזה מאוד...
את מרגישה שזה לא נאמר מספיק שזאת מלחמה?
כן, כן. אני מרגישה שהרבה מהאזרחים במדינה היום לא יודעים מה נעשה בצפון. לא מדברים על זה מספיק בחדשות המיינסטרימיות, החדשות המשודרות. לא מדברים על זה מספיק. היה את הסרט של איתי אנגל על מטולה.
נכון, סרט מדהים.
מדהים, מדהים, אבל בסוף מפחיד.
מאוד,
מפחיד.
ברור.
מפחיד. אם הכרזנו מלחמה בדרום, זה הזמן להכריז מלחמה בצפון. אני לא איזושהי, לא מתיימרת לדעת הכל. אין לי פתרון ביטחוני. אין לי, אני לא יודעת מה הדבר הנכון, אני לא, גם לא, לא רוצה להציע עצות. אני רק יכולה פה לשים על השולחן שהתושבים מפורקים. אנחנו קהילה מפורקת, והלב שלנו שבור, שבור. אין אמון, אין תקווה להרבה מהתושבים, זה נורא עצוב להגיד. אבל בא לנו לחזור הביתה כבר. בא לנו הביתה. בא לנו שיקרה משהו שיוכל להחזיר אותנו הביתה ולבנות מחדש. אנחנו נצטרך לבנות מאפס את היישוב שלנו. ונעשה את זה אחרי שיגמר המלחמה.
כן. באמת שבאחת הכתבות, אני לא זוכרת אפילו איפה ראיתי את זה, אבל איזה שני חבר'ה ממטולה צחקו על זה, הם אמרו כזה, כן, צריך לבנות מחדש, ואז מישהו אמר, אבל עוד לא סיימו להרוס.
זה כואב.
כן.
זה כואב. הבית הראשון, בין הראשונים שנפגע היה של משפחת בלסקי, שהם בעצם אחד המלונות הוותיקים ביישוב הם שלהם, משפחה שורשית, שורשית, שורשית.
Born and raised, מה שנקרא.
ממש. ואז הם, אחת הגברת מהמשפחה, העלתה סטטוס בפייסבוק שהבית הלך וזה וזה וזה, ואז מישהו הגיב לה שם שנבנה מחדש. שזה לא הבית ביישוב הקיצון שהוחרב והיישוב שהוחרב, זה בית שהוחרב ונקים אותו מחדש. כאילו, הכל יהיה בסדר. אבל בסוף אני מקווה שלא ישאירו אותנו, כאילו, להתמודד עם האסון הזה לבד, ועם החורבן הזה לבד, ושהכספים יתוקצבו כראוי, כמו שצריך, לדברים שאנחנו זקוקים להם, ושנתחיל גם לחפר על ההזנחה של השנים הקודמות. כאילו, זה לא מספיק להגיד, אוקיי, הלך הבית, קחו קצת כסף, תבנו. לא, קרה פה אסון, מתגלגל. עצם זה שאני הייתי במוכנות לטבח אצלי ביישוב ולכיבוש על ידי כוחות רדואן את היישוב, אומר שמשהו לא בסדר. עצם זה שאני חושבת על לבנות בית במדינת ישראל, ואז אני אומרת לבעלי, יופי שאנחנו בונים, ככה אני אוכל לבנות בונקר. הוא אומר לי, כן, ושהבונקר יצא ליציאה מהיישוב כדי שנוכל לרוץ, ואם נהיה צמודים לסלעים, אז גם לא יראו אותנו מהצד. לא, 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 לא. בואו נעצור את זה. בואו נעצור את זה. בואו נחזיר את תחושת הביטחון, ובואו נחזור הביתה. כאילו, זה מה שצריך לקרות.
מה מי שלא פונה מביתו? לא יודע. אמרת קודם, אנחנו מסתובבים ביניכם, ואתם לא יודעים אפילו. אז מה אנחנו לא יודעים?
לאבד בית זה לאבד את עצמך. אתה, בעצם יש את פירמידת הצרכים של מאסלו. וכשאתה, אין ביטחון, אתה לא יכול בעצם להגיע לא למימוש עצמי ולא לא לשום דבר. והיום אנחנו הולכים ואין לנו ביטחון. אם זה ביטחון עצמי ואם זה ביטחון, את יודעת. אז מה הם לא יודעים? הם לא יודעים מה זה ככה להעקר מהבית, מה זה להיות 7 חודשים במלון, מה זה לקבל הבטחות על גבי הבטחות ולא, שהן לא ממומשות. פשוט... ששלפו אותך ככה מהחיים שלך, ואין לך שום יכולת לבחור מה לקחת איתך, מה, איפה להיות, איפה לחיות. מה זה לא להיות חופשי? אנחנו לא חופשיים כרגע, אנחנו ממש, ממש קשה, ממש קשה לנו, לכולנו.
ההשפעות שאמרת עכשיו על הביטחון העצמי, זה גם...
בטח,
בטח. וגם על התא המשפחתי.
התא המשפחתי. אז ראש המועצה התראיין ואמר ש3 תושבים מתו מצער, ועוד 15 זוגות מהיישוב התגרשו כבר.
וואו.
תוך כני המלחמה הזאת. שוב, יישוב קטן, כל אחד הוא עולם.
כן.
זה נורא עצוב.
כן. אגב, גם על זה, יצא לי ממש בנגיעה בסוף שירות המילואים שלי, להיות קצת במלונות מפונים, ו... אני זוכרת שבאחד המלונות דיברו על זה שהרבה זוגות במלון היו במשבר, חלק כבר התחילו תהליך גירושים, זה היה באיזה דצמבר, כאילו, כבר התחילו הליך גירושים, וזה באמת משהו שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, על כל הקשיים שזה מביא.
נכון.
פנימה לתוך הנפש של האדם, זאת אומרת, ביטחון עצמי, אני אפילו לא חשבתי על זה, וזה כל כך נכון.
אתה מעורער לחלוטין.
ברור.
הרצפה שלך רועדת. אתה הולך, וכל שנייה משהו יכול ליפול. בהתחלה באמת, כל מה שאכל להתקלקל, התקלקל. כל מה שאכל להרס לנו, נהרס. כל החלטה שעשינו התבררה כלא נכונה. כל צעד שלקחנו לא סיפק אותנו. כל פעם אמרנו, אוקיי, נגיע לשם, נהיה מרוצים. נגיע לשם, נהיה מרוצים. ואתה מוצא את עצמך לא מרוצה. וכשאני מנסה להבין למה, זה בגלל שכל הרצפה שלנו מעורערת. כל הרצפה שלנו בעצם שבורה לחלוטין, ואנחנו צריכים להמשיך לצעוד. ואיך את צועדת כשיש רעידת אדמה? וזה משהו שאנחנו צריכים להבין שקורה פה. ולא מדובר פה על שניים, שלושה אנשים, נכון שאנחנו לא מנדט, אבל מדובר על עשרות אלפים. עשרות אלפים שמפוזרים בכל הארץ. זאת אומרת, אם תפתחו את העיניים שלכם, אתם תראו אותם. תנו חיבוק. תשאלו אם הכל בסדר. אני מסתובבת פה, והחברות הכי טובות שלי לא איתי. החברות הכי טובות שלי היו מסיימות לעבוד את העבודות שלהן, ובאות אליי הביתה, להיות עם הילדה, לתת לי יד פה, לתת לי יד שם, במטולה. ופתאום אני מגיעה לפה, ואני צריכה עזרה, ואמא שלי לא לידי, וחברות שלי לא לידי, וממי אני מבקשת עזרה עכשיו?
ואת לא מכירה אף אחד.
לא מכירה אף אחד. איך משיגים פה בייביסיטר עם המלצות? אז ספציפית בהרצליה הם מאוד מאוד נחמדים, הכל בסדר. אבל,
מזל.
מזל. אבל במקומות אחרים התקשיתי בכלל לפנות עם הבקשה הזאת. זאת אומרת, אם יש איתך אימא מפונה בגן, תשאלי אותה אם היא צריכה משהו, אם היא יודעת מאיפה מזמינים אוכל. אם היא...
וואו.
ממש, ממש.
ברמות האלו.
ברמות האלה. אצלנו בגליל העליון יש בערך מסעדה אחת שהיא הכי נחשבת, שכשיש לך דייט או יום נישואים או יום הולדת, לשם את הולכת.
איזו מסעדה?
פוקאצ'ה. זו מסעדה שסגורה כמובן כרגע.
ברור.
ואת הולכת לשם, ואז את יוצאת לעולם, ואין לך יותר פוקאצ'ה, ויש לך כאילו מיליון מסעדה, מאיפה את מביאה אוכל הביתה?
כן.
איך את עומדת במטבח ומבשלת? כאילו, יש לך בייביסיטר? משהו, משהו, את יודעת, טיפה יד.
כן, וגם אפילו, גם אם זה זוג שנמצא ביחד, אז רגע, אין לך מי לשתות קפה ושנייה להתרענן.
לגמרי, לגמרי.
חברה לדבר איתה, לקשקש איתה, זה נורא קשה.
נורא קשה. אז זה משהו שבאמת ככה יושב עליי, נגיד, שלא הרגשתי את היד המכוונת הזאת בשום מקום שהגעתי אליו. אז היום אני בעצם במצב שאני לא מחכה ליד המכוונת, אני כאילו לוקחת על עצמי את הכיוון שלי.
הייתה בהתחלה מבוכה בלבקש עזרה?
כן, בטח.
כימה?
כי אני וגם בעלי, אנחנו רגילים להיות אלה שנותנים את העזרה. אגב, גם היישוב שלי, מלחמת האזרחים באוקראינה ומלחמה בין אוקראינה לרוסיה, מנהל המתנס שלנו נסע לשם לשליחות. אנחנו, העובדת הסוציאלית של היישוב, ראש המועצה, הקבטית, אני מצוות הנוער, התארגנו על קליטת פליטים מאוקראינה במטולה. זאת אומרת, אנחנו הצד הנותן.
כן.
אנחנו הצד המאחד, המגבש, ואנחנו כבר לא. אז זה מצחיק, אבל מוזר.
מאוד.
מוזר. מוזר להיות בצד המבקש, הנעזר. גם, תיאת, לשבת בבית שהיית צריכה לבקש עזרה כדי לרהט אותו, זה מוזר. או כשאת לא מקבלת שלושה חודשים משכורת, אז את פתאום מוצאת עצמך מבקשת מאמא שלך כסף. משהו שלא קרה לי מגיל 16. כל מיני דברים קטנים כאלה שאת, עכשיו גם אמא שלי מפונה, וברור שהכל בסדר, הכל בסדר, ברוך השם, לנו יש משפחה ויש גב, והכל הכל טוב, אני לא אשאר ברחוב. יש כאלה שאין להם. יד מכוונת, היי, חיוך בבוקר, זה לא יעשה רע. זה לא יעשה רע.
קרה עלייך. יש לך גאווה מתולעית, אני אהבת את זה.
לרובנו, לרובנו. וזה בעיקר... איזשהו מגן, זה המגן על המדינה, וזה משהו...
זה קו ההגנה הראשון, ומי שלא מבין את זה, עדיין אז עבר יותר מדי זמן בשביל הניתוק הזה, כאילו להתחבר רגע.
ממש ככה.
כי זה קו ההגנה הראשון, ואסור לנו להזניח אותו, כי...
ובטח ובטח לא לוותר עליו, זאת אומרת...
ממש לא לוותר עליו.
חץ וחלילה, אם יבוא יום ונחזיר את מטולה ללבנון, נחזיר, היא מעולם לא הייתה שלהם, אנחנו הקמנו אותה, היה שם את אומטלה, אבל סיפור ארוך, אבל קנינו אותה, ואין מצב. אין מצב, ואת יודעת מה, אני מרגישה שאם היום יגידו, אוקיי, חבר'ה, יש איזשהו הסכם עם חיזבאללה, ובתוך ההסכם אנחנו צריכים לתת את מטולה, אני מרגישה שלא מספיק תושבים ואזרחים יקומו ויגידו, עד כאן, לא. לזה אני לא מסכים. אני חושבת שאנחנו נעמוד לבד מול זה.
וואי, אני מה זה מקווה שלא?
גם אני.
ואני יכולה להגיד לך שבסביבה שלי לפחות, אני מרגישה שעוד הרבה יקומו איתכם.
מעולה.
אם יש הסכם מדיני, את חוזרת?
לא.
את מסכימה לחזור?
לא. לא אני ולא אף אחד. אנחנו לא ברווזים במטווח שלכם. No. לא. לא. תיכנסו, תעשו את העבודה שלכם, אנחנו יודעים למה צהל מסוגל, אנחנו מכירים מלחמות עם לבנון, תילחמו עם לבנון. ייקח עוד חודש, נחכה עוד חודש. בואו נתאפס על עצמנו. אין לנו מה לפחד מארגון טרור. בסוף מדובר על ארגון טרור. בואו נכסח. בואו נציל רגע את הגליל העליון והמערבי. בואו נציל את הגבול הצפוני. באמת. כאילו, מי...
שאת באתי להגיד בואו ננצח, אבל זה לא בואו ננצח, זה בואו נכריע.
בדיוק. לנצח לא ננצח, הפסדנו.
הפסדנו כבר.
הפסדנו.
נכון.
זה אני לא צריכה להגיד. אבל בואו...
נכריע.
כן, כן. בואו נסיים עם זה.
נכון. טוב, שאלה אחרונה בשני משפטים.
מה המסר?
מה המסר? יפה, כפר עלייך כבר.
המסר שלי. אנחנו צריכים להבין שבמדינת ישראל אפקט הפרפר הוא משהו שמאוד מאוד משפיע על חיי הפרט. זאת אומרת, אם הפקידה מביטוח לאומי שעונה לי המפונה על הטלפון, תיתן לי יד, תסיים את המשמרת, תעביר את זה לאחמשית שלה, שיהיה לה מספיק אכפת בשביל שתעביר את זה הלאה לממשלה, שיהיה לא מספיק אכפת ממני המפונה הקטנה, כולנו נהיה בסדר. כל אחד שיראה איך הוא יכול לעשות את הצעד כדי לעשות טוב, אם זה בחיוך, אם זה בעשייה. יש מספיק דברים שקמים, אפשר גם לעשות לבד. אני אישית לא התחברתי לאף אחד מהארגונים, אני עושה סולו. מה שאני יכולה אני עושה, אם זה במלחמה פה, ואם זה באמירה שם, ואם זה בטלפון שם. אבל בסוף כולנו צריכים לעשות. אם זה להיות המגבשת של הגן, או המגבשת של היישוב שמכיל את המפונים מהצפון. אם זה במלון מפונים, ללכת לעשות פעילות לאימהות. אם... כל דבר כזה, לעשות רשימה של בייביסיטר בתל אביב, ולהדביק בכניסה לכל לובי. כל דבר קטן שאפשר לעשות, ישפיע אפקט הפרפר. מדינת ישראל, אנחנו אחים, אחים, אחים. רק ביחד ננצח. האזרחים שלנו, תושבי המדינה הזאת, הם נדירים. אין כאלה. אין כאלה. אז בואו ננצל את זה. בואו ננצל את זה ונהיה טובים אחד לשני. נעשה ונצליח.
אמן.
אמן.
אפשר להצטרף במשהו במילה?
חייבת.
ולא להתייאש, כי גם אם זה ייקח עוד הרבה זמן, אז להמשיך לעשות.
כן. נכון, נכון
כי
מאוד.
כי יש איזה, כולם חוזרים לחיים שלהם וזה בסדר, וגם לחוסן שלנו, אנחנו צריכים את השגרה נכון. שלנו כל אחד. אבל שזה יהיה ברקע, הדברים שאמרת עכשיו, שזה יהיה במאחורה של המוח מה. שלנו, ויתפעל אותנו בהתאם.
אז אני גם מוסיפה לא להתייאש.
פרה עלייך. לפני שאני יודע לך, אנחנו נסיים כאן כל פרק בתפילה גדולה.
וואו.
לחזרה של כל החטופות והחטופים, ושל כל חיילי וחיילות. צהל, בסדיר ובמילואים.
דחוף.
דחוף, דחוף הביתה, אנחנו מחכים לכולם.
ממש.
בריאים ושלמים.
אמן, אמן, אמן.
וואו. ולחזרה הביתה שלכם.
אמן.
יאללה, אני מחכה לצ'ייסרים בפוקאצ'ה.
מה זה צ'ייסרים בפוקאצ'ה? תבואי, נשתה על הגבול הצפוני, נסתכל ואני אגיד לך, על זה דיברתי, אבל תראי איזה כיף, הכל שלנו. זה מה שנעשה. זה מה שנעשה.
סגור. ליה, את מהממת ברמות.
תודה על הבמה, ורד, זה כל כך חשוב מה שאת עושה. התאהבתי.
מהממת, אני ממסה פה, ולא מהחום, אנחנו מקליטות בלי מזגן, אנשים לא יודעים.
הם לא יודעים את זה.
אבל הייתה לי נזילה פה היום, אז אנחנו ממש מזיעות פה אחת על השנייה, אבל אנחנו נהנות מזה.
לגמרי.
ליה, תודה ענקית שבאת.
תודה.
ותודה לכל מי שיזין.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.